לפני 20 שנה ממש, בכל המועד פסח, התסב, אפריל 2002, החל הקרב על מחנה הפליטים ג'נין במסגרת מבצע חומת מגן. לציון המאורע, במסגרת שיתוף פעולה בין המכללה לפיקוד טקטי ומחלקת ההיסטוריה בצה"ל, שוחחו דוקטור אוהד לסלוי ומדר המלטק גדעון שרב על הקרב בג'נין. בפרק זה, שהוא הפרק הראשון בסדרה בת שני פרקים, אנו נדבר על הרקע למבצע חומת מגן, בו צה"ל כבש לראשונה מאז הסכם אוסלו את הערים הפלסטיניות ונכנס לתוך מחנות הפליטים שהוא כל כך רצה לצאת מהם. האזנה נעימה.
ב-28 במרץ 2002 צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל בעצם למבצע שנועד לשנות את המציאות שבה חיו אזרחי מדינת ישראל, מבצע חומת מגן, שאנחנו ממש מציינים בימים אלו 20 שנה פרוץ או המבצע, לתחילת המבצע. נמצא איתנו היום דוקטור אוהד לסלוי, חוקר בכיר במחלקת ההיסטוריה של צה"ל, שסיים זה עתה לכתוב ולפרסם ספר שאני מאוד ממליץ עליו לכלל המאזינים, שנקרא מבצע חומת מגן, מהחלה להכרעה, ובהזדמנות החגיגית הזו, של 20 שנה לחומת מגן, בחרנו להקליט פודקאסט שהוא מיזם משותף של המחלקה להיסטוריה ושל המכללה לפיקוד טקטי, בנושא הקרב בג'נין במבצע חומת מגן. שלום אוהד.
שלום וברכה.
אז כפי שאמרתי, ב-28 במרץ 2002 מתחיל המבצע, אבל בואו ננסה לחזור רגע צעד אחד אחורה ולשאול את השאלה, למה ישראל יוצאת למבצע הזה ולמה רק ב-2002?
שאלה מתבקשת, שנה וחצי של לחימה הולכת ונהיית יותר ויותר אינטנסיבית, מאות הרוגים, בעיקר אזרחים, ילדים, נשים, אוטובוסים, בתי קפה, באמת למה לוקח שנה וחצי מדינת ישראל שיוצאת למבצע? והאנלוגיה הכי טובה שלי למה זה לוקח שנה וחצי, זה שלושה שעונים של כספת, שעד שאתה לא מאפס אותם, מדינת ישראל לא יכולה לצאת למבצע הזה. השעון הראשון זה השעון המדיני, הלגיטימציה הבינלאומית, ובוא נאמר את האמת, הלגיטימציה האמריקאית. כל עוד האמריקאים לא נותנים אור ירוק למדינת ישראל, בעצם לבטל את הנספח הביטחוני של הסכמי אוסלו, החלוקה בין A, B ל-C, ישראל לא יוצאת למבצע גדול בשטח A. זה לא פעם ראשונה שישראל תלויה בהסכמה האמריקאית, 67 זה המקרה המפורסם.
זה יקרה רק אחרי 9-11.
זה יקרה כמה דברים. א', חילופי שלטון בארצות הברית, קלינטון בבוש, זה הבדל גדול, קלינטון מאמין גדול במסע ומתן המדיני, בוש הרבה יותר סקפטי, והסגן שלו צ'ייני הרבה הרבה פחות מאמין לצד הפלסטיני. המון עבודה דיפלומטית של ראש הממשלה שרון, הוא נפגש עם בוש, אם אני לא טועה, 4 פעמים בתקופה הזאת, כדי להכין את השטח, להכשיר את הקרקע. אירוע 11 בספטמבר, אירועים שממחישים לאמריקאים בחצר שלהם מה זה טרור, אבל אחרי 11 בספטמבר, האסטרטגיה האמריקאית היא דווקא לגייס את המדינות ערב איתם, כדי לצאת המלחמה באפגניסטן, אחרי זה בעיראק, ולכן הם מבקשים מאיתנו דווקא להרגיע את עוצמת הפעילות. תראו למשל, אחרי רצח גנדי, התגובה שלנו היא מינורית יחסית ממש למה שקורה. אבל אז באירוע שלכאורה הוא הצלחה מודיעינית אופרטיבית של חיל הים.
קרינאי.
שבהתחלה זה נתפס בתור הצלחה צבאית, אבל מהר מאוד מבינים שזאת הצלחה אסטרטגית. ראש הממשלה שרון, עם החושים החדים שלו, אמר לי את זה הרמטכ"ל שאול מופז, שולח אותו, את הרמטכ"ל, עם התיק המודיעיני ועם התמונות.
מהקרינאי.
מהקרינאי, לארצות הברית. הרמטכ"ל פוגש את קונדוליסה רייס, היא אז היועצת לביטחון לאומי, מעביר לה את החומרים, ואז נופל הסימון בממשל האמריקאי, וכמובן ראשית הצעירים אצל הנשיא בוש, שאי אפשר להגיע עם ערפאת איזשהו הסדר שיביא להפסקת האלימות. יש פה בעיה אקוטית, מהותית עם ההנהגה, ואין ברירה אלא ללכת לדרך הצבאית, ובעצם מכאן השעון המדיני הזה.
אז זה השעון הראשון.
זה השעון הראשון.
הלגיטימציה הבינלאומית.
השעון השני הוא שעון פוליטי ישראלי, פנים ישראלי. אני מזכיר לכם, האירועים פורצים באוקטובר 2000, כשהממשלה היא ממשלת ברק, ממשלה בראשות מפלגת העבודה, שחתמה או שתכננה את הסכמי אוסלו, ברק מאמין שעוד אפשר להגיע לאיזשהו הסכם מדיני עם הפלסטינים, הוא ממשיך בניסיונות, ועידת שרם, מתווה קלינטון, ממש בסוף ימי הממשלה, אבל גם כשמוקמת הממשלה החדשה בראשות שרון, הבחירות הן בחירות לרשות הממשלה, ולא בחירות פרלמנטריות. ומאזן הכוחות נשאר כמו שהוא היה, ושרון מקים, כנראה לא מרצונו, ממשלת אחדות לאומית. שר החוץ הוא שמעון פרס, שר הביטחון הוא בנימין בן אליעזר פואד. כלומר, שרון לא יכול לעשות את כל מה שעולה על דעתו, יש עליו משקולת אחת אמריקאית, שהוא סוחב אותו עוד מ-82, מזכרונותיו, משקולת שנייה זה ממשלת האחדות.
הקואליציה.
הקואליציה. ודעת הקהל בישראל? דעת הקהל בישראל עדיין לא רואה צורך או הכרח חיוני להיכנס לשטחי A, עדיין יש חלקים גדולים בציבור הישראלי, שמאמינים שאולי אפשר להגיע לזה באמצעות מסע ומתן מדיני. זה השעון השני. השעון השלישי שעליו אני בעיקר מדבר בספר, ומנסה להתמקד בו, זה השעון הצבאי. צהל צריך להיערך לדבר כזה. הלחימה בשטח בנוי בצהל, זה לא, אין לנו זיכרונות טובים, לא מגבעת התחמושת ב-67, לא מסואץ ב-73, ולא מבירות צור וצידון ומחנות הפליטים ב-82.
בהחלט, אני מזכיר למאזיננו שעל הקרב בסואץ הקלטנו פרק בסדרה הזו.
ולאף אחד אין רצון לחזור לשטחים הבנויים, כי אנחנו זוכרים מה היה שם. אין רצון גם לחזור לערים הפלסטיניות. היציאה משם הייתה הקלה מאוד גדולה לצהל, להפסיק לעסוק בשיטור ובניהול, ולהתכונן למלחמה הגדולה הבאה. צהל מתכונן לאירועים באוקטובר 2000 בצורה מאוד טובה. מזהים את האפשרות שהם יפרצו, אבל מתכוננים לאירועים המינורים. בעצם שחזור של 96, של אירועי המנהרה ב-96, הפגנות המוניות, מהפגנות המוניות יצאו אנשים עם נשק קל, ואירו עלינו, והם רוצים צודך להגיב.
אני זוכר שקראו לזה הפסד בנוכחות תמלך, הפרות סדר בנוכחות תמלך.
היה כל מיני רעיונות, הצלחה. כלומר, השבועות הראשונים, למרות אירוע מדחת יוסוף, הלינץ' ברמלה, זה אירועים נקודתיים. בעיקרון, התמודדות של צהל היא טובה. אבל מה קורה? האויב משתנה. הוא מתחיל להיות הרבה יותר קיצוני באמצעים שהוא מפעיל, וצהל לאט לאט רודף אחרי האויב, ולא זה שמוביל את הלחימה.
אתה יכול להמחיש לי את זה?
זה מתחיל בירי על גילו, מבית ג'אלה, ירי על פסגות, מאלביר, מאזור המעלה, פיגועים על הצירים, ופתאום צהל מגלה שאין לו דרך להילחם בדבר הזה, במגבלות שקיימות היום, שטחי A, B ו-C, אין לו סדק מספיק. פתאום צריך הרבה יותר סדק באיוש, אומנם יצאנו מדרום לבנון, ומבחינה הזאת יש סדק פנוי, אבל זה עדיין לא מספיק. יחידות פחות ופחות מתאמנות בגלל זה. הם עושות קווים יותר ארוכים. ההבנה היא שפתאום הופכים, אנחנו לא נמצאים בהכלה, אנחנו רוצים בהתשה. כל צד מנסה להתיש את הצד השני. וכשצבא נמצא בלחימה, קשה לו להתכונן לשלב הבא, זה לא עולה על דעתו עדיין להתכונן לזה, גם מנטלית וגם טכנית.
ולא רק זה, אלא שבאימות מהסוג הזה, גם העורף הישראלי מותש, עם הפיגועים הבלתי אפשריים.
ההתשה היא בעיקר של העורף הישראלי ושל העורף הפלסטיני. הכתרים, הסגרים פוגעים בעורף הפלסטיני, הפיגועים פוגעים בעורף הישראלי, המצב הכלכלי בישראל, הצמיחה היא שלילית ב-2001. אנחנו צריכים
לא זכרתי את זה.
אנחנו זוכרים את הפיגועים, אבל סביב זה אין תיירות.
אין השקעות.
אין השקעות. אנשים לא יוצאים. הסגר בקורונה זה הדבר הכי דומה שאני יכול לחשוב עליו, רק בלי כמות ההרוגים.
מדהים.
הקשה שקורית אז. וצהל צריך לפתח. אמנם יש כאילו את הטכניקות ואת התול ללחימה בשטח בנוי, אבל אף אחד באמת לא יתאמן, לא יתנסה בזה, ועד שאתה לא מתנסה בזה, אתה לא יודע איך לעשות את זה. ולכן השנה וחצי האלה זה קיול השעון הצבאי, המוכנות הצבאית לעשות את המבצע. וזה פחות או יותר ההקשר הרחב של ההגעה הזאת למבצע.
עוד שאלה אחת על השעון השלישי, כי בסוף רוב מאזיננו עוסקים בענייני הצבא. מי מוביל את התהליך של בניין הכוח הצבאי לקראת העימות שיפרוץ במרץ 2002? זאת אומרת, אין מבחינת אמל"ח, אין מבחינת אימונים, אין מבחינת תורות וטכניקות. מי מוביל את זה בצהל, ועל בסיס מה?
ההנחיה ניתנת על ידי שאול מופז. כמעט שנה לפני האירועים, אמן נותן הזרה אסטרטגית, התראה אסטרטגית אפשר לומר לזה. המסע ומתן המדיני אמור להסתיים עד שנת 2000, אם לא יהיה הסכם, ערפאת ילך
לדרך של טרור.
כן. מי שלוקח את זה כמובן אליו לידיים זה פיקוד מרכז. פיקוד מרכז זה סוג של ממלכה בפני עצמה. הוא מבין את הבעיה, את הבעייתיות של ארגונים בינלאומיים, ההתיישבות היהודית, ההבנה בין ארגוני הטרור, מה זה ארגון טרור, מה זה מנגנון ביטחון של הרשב, מה זה מנגנון של הרשב שתומך בטרור, מה זה מנגנון הרשב שלא תומך בטרור. את כל ההבחנות הדקות האלה, המתקה לא מסוגל לעשות, הוא עסוק ביציאה מלבנון, שרואים הרבה יותר גדולים באותה תקופה. פיקוד מרכז מתחיל את ההכנות האלה, ההכנות האלה נקראות קסם המנגינה, שם הקוד הצבאי של בניין הכוח. הבעיה היחידה היא שבבניין כוח, גם אם אתה יודע שמשהו יקרה עוד חצי שנה או שמונה חודשים, אתה לא לוחץ על כפתור וזה קורה.
נכון.
לבנות רכבים ממוגנים זה פס ייצור. גם אם תשים עכשיו 2 מיליארד שקל, פס הייצור יודע להוציא
איקס רכבים בחודש.
איקס רכבים בחודש. זה לא יעזור לך. כנ"ל באימונים. גם אם תחליט עכשיו לאמן את כולם, אין לך שטחי אימונים לכולם. אתה תאמן את מי שאתה מספיק לאמן, אבל זה מה שתעשה.
בפרט שאתה צריך מתקני לשב, לוחמה בשטח בנוי וכן הלאה וכן הלאה.
הכל, כאילו אתה צריך לזמן מילואים, זה, 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 זה עסק מאוד מורכב, אבל צהל יחסית מגיע לשלב הראשון של הלחימה במצב יחסית מאוד מאוד מוכן.
ופיקוד מרכז עושה את כל זה בתוך כדי זה שהמטה הכללי נרתם לעניין הזה, כי פיקוד לא באמת יכול לבנות כוח.
יש לו את מה זה, נכון. יותר מזה, כמו שאמרתי, המטכ"ל עסוק בנסיגה מלבנון.
אוקיי.
זה הסיפור של שנת 2000 בעיקרון. יש גם בעיה תקציבית, הרמטכ"ל שאול מופז אמר לי שהוא ביקש תקציב נוסף, אבל הדרג המדיני לא מעלה על דעתו.
אפשרות כזאת.
אפשרות כזאת, כי הוא מבחינתו הולך להסכם שלום. אז הרמטכ"ל היה צריך למצוא דרך לנייד כספים
בתוך
התקציב הקיים. מה זה גם נרתמים לנושא הזה? הטל כמובן גם, הנושא של בניין הכוח. אבל פקמאס כמובן הוא זה שמוביל את הרעיונות, איך להתמודד עם הבעיה הזאת של הפסד, הפסד שהופך פתאום לאירוע אלים. אתה לא רוצה לראות בכל המפגינים, מפתח תול, מאמן את היחידות, וכמו שאמרתי כבר כמה פעמים, אנחנו מגיעים לאירועים האלה, כשאנחנו משווים את 96 ל-2000, אנחנו בתוצאות הרבה יותר טובות. החוכמה והבעיה העיקרית זה איך אתה משתנה תוך כדי.
ברור.
שהאויב משתנה ואתה צריך עכשיו להשתנות תוך כדי לחימה. תחשבו על אלוף פיקוד שבבוקר הוא, יש לו זירת פיגוע ירי באיוש, אבל הוא צריך גם לחשוב על מה יהיה עוד חודש, עוד חודשיים, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב.
איך אתה בכלל מזהה את הדפוס של השינוי? כי נוח מאוד לחיות בתוך מין פרדיגמה, או בתוך תפיסה או קונספציה, קשה מאוד לצאת ממנה.
בסוף זה נמדד בהרוגים. הוא רואה את זה, הם רואים את זה.
הם רואים את זה.
כלומר, אתה מגיע לצירים, לילה לילה בגילו, ירי על השכונה.
רחוב הענפה בגילו.
בירת ישראל תחת ירי קבוע. אנחנו בכלל, קשה לנו בוא נגיד ככה, הבני 20 ומטה בכלל לא מעלים על דעתם דבר כזה, ויותר מזה, הלוחמים האמיתיים של השנה וחצי האלה, זה ילדים שנוסעים לבית ספר, זקנים שחוזרים מהשוק, הם הלוחמים האמיתיים, החיילים יושבים בג'יפ ממוגן. האישה שחוזרת עם סלים מהשוק, יושבת באוטובוס, ויכולה רק להתפלל. אין לה שום דבר אחר לעשות חוץ מזה, אין מה שיעצור את המחבל מתאבד.
שזה מדהים בעיניי המשפט האחרון שלך. ואז בעצם אנחנו מגיעים לאותו פיגוע נורא בליל הסדר במלון פארק בנתניה, ולצורך העין באנלוגיה שלך שלושת השעונים כבר מאופסים, זאת אומרת יש לגיטימציה אמריקאית לכניסה לשטחי A, יש הבנה ישראלית ציבורית לא ניתן להמשיך במצב הנורא הזה של הפיגועים עם עשרות הרוגים, וצהל יחסית ביומיום באיוש בנה את הכוח לשלב הבא. אני צודק?
אני על הנקודה השלישית הייתי רוצה יותר להרחיב.
100%.
כי צהל מגיע לחומת מגן מוכן, לא בגלל שהוא עושה מחסומים, או סיורים על הצירים, כי בחודשים שלפני, נגיד מרצח גנדי, פחות או יותר,
שזה מתי?
אוקטובר, נובמבר, לוקח טיפה זמן, אוקטובר, נובמבר 2001, צהל נכנס לשורה של מבצעים, שהם איכשהו נשכחו, כי קורים כל כך הרבה דברים, שאתה שוכח כבר מה היה. הרבה מפקדים שראיינתי, היו מבולבלים, רגע, הייתי ברמלה לפני חומת מגן, או אחרי חומת מגן? אני אומר לו, היית גם וגם, אז הוא מתחיל לגרד בראש. כלומר, האינטנסיביות הייתה, מפאים ומגדים שעכשיו מקשיבים, אם אני אתאר לכם מה מגד 12, אורן אבמן, עובר בתוך שבועיים שלושה, כמות נעלי הקרב והקרבות שמשתתף בהם, תבינו למה הוא מבולבל. זה לא, או תמיר ידיים משם מפקד אגוז, או אמיר ברם משם מגד 890. האינטנסיביות מאוד גדולה, וזה מה שמכין את צהל לחומת מגן בצורה טובה ביותר, וזה גם לפי דעתי הפרומו של הקרב המפאי ג'נין. החל מדצמבר 2001, ינואר 2002, צהל מתחיל להיכנס בצורה הרבה יותר אינטנסיבית לשטחי A. הוא עושה את זה בהדרגתיות, גם מסיבות אילוצים מדיניים, אבל גם כי הוא עצמו רוצה ללמוד. אז מתחילים לעשות מעצרים בכפרים בשטחי A, פשיטות גדודיות, ואחרי זה הופך להיות פשיטה חטיבתית. פשיטה חטיבתית של חטיבת הנחל, עד כפר בית ציידה, שמשם יצאו הרוצחים של גנדי, למרות שיודעים שהם לא נמצאים שם, אז זו הזדמנות לתרגל את את, איך עושים את זה? איך אנחנו עושים את הדבר הזה? על... באמת.
אתה אומר למידה מחיכוך, תוך כדי
מחיכוך. כניסה, יום זהוב 2, אחרי הפיגוע בחדרה, בינואר 2001, כניסה לטולקרם, לעיר טולקרם, לא למחנה פליטים. פעם ראשונה שנכנסים לעיר. עכשיו, ההישגים המבצעים של חלק מהמבצעים האלה, ההישג המוחשי הוא אפסי. אין כמעט מבוקשים, אין כמעט חמושים, אבל זה נותן לך את התחושה הטובה, שאתה יודע להיכנס...
תחושת מסוגלות, זה דבר חשוב מאוד.
אתה גורם לאויב להבין שכבר אין עיר מקלט. הוא חושב שמחנה הפליטים או הערים זה עיר מקלט, זה כבר לא. והחיקור גורם לך פתאום לפתח טכניקות קטנות. דוגמה המפורסמת והידועה זה המעבר בין קירות. המעבר בין קירות זה רעיון שהיסטורית כולנו מכירים תמונות, מסטלינגרד, מיפו, זה קיים.
מאוטונה באיטליה.
מאוטונה באיטליה, זה לא משהו שהוא המצאה יש מאין. אבל החוכמה שחטיבת הצנחנים, זה קורה בתהליך, בנוהל קרב של נקראת מבצע מסע בצבעים, במ"פ בלטה, זה להבין פתאום שאם אתה רוצה לעבור דרך קיר, אתה לא יכול לשים לבנת חבלה, כי אם תפוצץ את הקיר, אתה יכול להיפגע, אבל גם יכולה משפחה בצד השני מהקיר להיפגע, ואם משפחה נהרגת במהלך המבצע, מה שתשיג לא ישיג, בסוף ההישג שלך לא יהיה מה שאתה רוצה להשיג. ופתאום בא הרעיון, יש פיקוד העורף.
יש לו פטישים.
יש לו פטישים, הוא יודע לחצוב קיר, חור בקיר בצורה מדודה ולחלץ את האנשים מבפנים. הממה, פיקוד העורף באותה תקופה, הוא בכלל לא חייל קרבי. אתה צריך לגרום לאנשים שם, להניע אותם, להצטרף לחוד של צנחנים במחנה פלימפ בלטה, כי מי שפורץ את הקיר זה הלוחם מפיקוד העורף, לא הממפה ולא הקלה ולא הנגביסט. והחוכמה בחיכוכים האלה זה פתאום להבין מה יש לי ומה אני יכול לעשות עם זה. אז לצנחנים למשל, בא רעיון של הפריצה מקירות, והשילוביות הזאת של פיקוד העורף איתם, ולהפוך את זה לשיטה. חטיבת גולני לעומת זאת יש לה אכזריות. ומי שמכיר אכזרית, כשהיא מתנגשת בקיר, זה לא פיקוד העורף, זה משהו אחר. אבל זה פותר לך בעיה. ולכן גם כל חטיבה...
זה אתה יכול להגיע יחסית באופן ממוגן, עד היד, ולפרוק על היד.
אבל אתה גם יכול לשבור ככה, אתה יכול, אתה לא נחשף לשנייה אחת, יש לך פתאום רעיונות,
אתה יורד מהאכזרית לתוך הבית.
כן, נכנס, לא עשית שום דבר בדרך. הנחל פיתחו רעיון של חוד, שהחוד נכנס לעומק שטח האויב, ואז הוא מביא להכרעה, ואחרי זה מתחילים לתאר את השטח. ממש, החטיבות באמצעות ההתנסות הזאת, כמו שאמרתי, זה התחיל בטולקר עם העיר, עוד לפחן, בציידה, קסבה בעיירה, אני לא זוכר את שמה, בעיירה אחרת, קסבה קטנה, עוברים לעיר טולקרם, מחנה הפליטים בלטה, מחנה הפליטים ג'נין, מחנה הפליטים טולקרם, מחנה הפליטים דהי שבבית לחם, העיר המעלה, כל אלה קוראים לפני חומת מגן. ובאירועים האלה, צהל מתנסה, המפקדים מתנסים.
אתה מדייר בעיניי דבר מופלא שהייתי רוצה, זה לקח שהייתי רוצה שמאזינים שלנו, לפחות אלה שעודם במדים, יבינו. לא תמיד, או בדרך כלל, הפתרונות לא ירדו מלמעלה למטה, הפתרונות המבצעיים. זה לא שיושב איזה חכם אחד וכותב תורה למצבים מבצעיים עתידיים, ויש לך מתכון להכל. כמעט תמיד זה הפוך. זה bottom up. זאת אומרת, אתה נתקל בסיטואציה המבצעית, שמחייבת גיבוש של איזשהו מענה, של טכניקה קרבית, ואתה צריך להמציא אותה. אתה צריך עם מה שיש לך, לנסות לחשוב איך פותרים את האירוע המבצעי הזה, בתוך כללים גנריים שנקראים התורה הצבאית, וזו דוגמה מאוד יפה בעיניי, שלושת הטכניקות האלה שתיארת, גם מחטיבת הצנחנים, גם מגולני וגם בנחל, הכל נוצר בלמידה תוך כדי ביצוע, תוך כדי חיכוך, תחקיר של מה שקרה, וכבר בפעם הבאה לבוא יותר מוכן, יותר טוב, עם איזה פתרון מבצעי חדש. בעצם, אם אנחנו מדברים על שלושת הטכניקות האלו, חשוב אולי להדגיש, והייתי רוצה, אוהד, שאתה תאמר על זה איזה מילה, זה לא אינטואיציה ותחושת בטן. זה בסדר שיש אינטואיציות, אבל הן צריכות להיות מבוססות נכון. על משהו.
נכון, מקרים האלה הריינתי את יאיר גולן, שהיה מחת הנחל, הוא אמר לי, אני שלחתי את אחד הקצינים, ואני מתנצל כבר אם אני לא זוכר את שמו, לבית הספר לחימה במרינס בארצות הברית, והוא הביא לי את החוברות של המרינס, ומכאן אני התחלתי ללמוד, כלומר, אתה יכול ללמוד מצבאות זרים. הרעיון של מעבר בין קירות, אני מניח שזה היה למישהו בראש מאיזשהו סרט, מאיזשהו מחקר היסטורי שהוא ראה. כלומר, אולי היום הוא לא זוכרים בדיוק איפה זה עלה להם, אבל בטוח שזה הגיע ממשהו היסטורי. גם הרעיונות של גולני, כלומר, הכל זה לא רק אינטואיציה, אלא גם למידה מצבאות זרים, למידה מהיסטוריה, הסתכלות על הטול וההתאמה שלו למה שיש לך, זה הכל ביחד.
ברור. אז מה ההבדל בעצם בכל המבצעים שתיארת, שהיום אנחנו יודעים להגיד שהם פרומו לחומת מגן, לבין חומת מגן עצמה, המבצע הגדול.
באמת באמת, למפקדים הסדירים, ההבדל הוא דק מאוד. כי הם היו שבועיים לפני כן ברמלה, והם שבועיים אחרי זה עוד פעם ברמלה. ההבדל הוא העוצמה. בחומת מגן יש כבר גיוס של 20 אלף חיילי מילואים רק לפיקוד המרכז.
חמש אוגדות, אם אני זוכר נכון.
חמש מפקדות אוגדה. ולא דיברתי על הצפון, לצפון יש גיוס נוסף בגלל מה שקורה שם. אז יש לנו את המילואים, שזה הופך להיות מבצע מאוד רחב. הכל נעשה לא בו זמנית, אבל במסגרת מבצע אחד. כלומר, הולכים על כל הערים, אחת אחרי השנייה, אבל עם כוחות גדולים. והפעם הולכים עד הסוף. מה אני אומר עד הסוף? לא מתכוונים לתת לחמושים, למבוקשים, לטרוריסטים, מפלט. לפני כן היית נותן להם אולי דרך לצאת, כי לא רצית להגיע לקרב על החיים ועל המוות, פה זה נגמר, פה הולכים עד הסוף, ובזה שונה חומת מגן מהמבצעים קודם, והנוכחות בשטח. הכוונה, זה לא קורה כי הלחץ הבינלאומי משפיע, הכוונה היא להיות נוכחים בשטח, או אפילו להקריא נוכחות לאורך כל הזמן. זאת לא פשיטה כבר, אז זאת פשיטה ארוכה, טווח הרבה יותר מאשר מכניסה ויציאה ללילה אחד. בזה הבדל.
זה יותר דומה אולי אפילו להתקפה.
זה אתה יודע יותר טוב ממני.
100%. אז באמת, דבר אחרון שנדבר עליו לפרק הזה, שהוא מבוא לפרק הבא, שיעסוק בקרב הטקטי בג'נין וחומת מגן, זה הכניסה לג'נין במסגרת ההכנות, או המבצעים המכינים לחומת מגן.
כן, מבצע רוח סתיו 3, חטיבת גולני, מקבלת את מחנה הפליטים ג'נין כמשימה, היא באה לאיוש אחרי שאין לה מושג כמעט וחיכוך עם הצד הפלסטיני. היא עושה קו בעזה בתחילת האירועים, ואחרי זה קו בצפון, בניגוד למשל לחטיבת הנחל וצנחנים, שמתחככות הרבה יותר עם השטח. המבצע הוא לא להשתלט על השטח לאורך זמן, אלא להפגין נוכחות, לעצור מבוקשים ואיתורים, לפשוט על איתורים. צ'יקו המחת, יש לו את גדוד 12 ואת גדוד 51, ואת הגצר שנולד כמה ימים לפני כן, זה הגצר הראשון עם... אני לא טועה, הוא הפעם הראשונה שאיחדו את היחדות לגצר ואת אגוז, והם נכנסים למחנה הפליטים, הם נכנסים מהשטח הגבוה, השטח הדרומי של מחנה הפליטים, מי שמכיר, גבעת האנטנות, זה החלק היותר גבוה, מהשטח הגבוה לנמוך, סורקים, הייתי אומר, שליש או חצי ממחנה הפליטים, לא את כולו, הם לא נלחמים בכל המחנה הפליטים, ובניגוד למה שיקרה בקרב הבא, הם משאירים למבוקשים אפשרות לברוח לעיר.
מהמחנה
הפליטים לעיר עצמה. ולכן ההתנגדות היא התנגדות קשה, נהרג שם חייל מהפלנט, אבל ברגע שמצליחים לשבור איכשהו את היריב, היריב פשוט בורח לעיר, הקרב מסתיים, יש שם גם גדוד 82, גדוד שריון 82, והקרב מסתיים בתחושה מאוד גדולה של הצלחה, כלומר, הגענו לכן צרעות של הממפה בג'נין, הרוג אחד זה, אומנם כל אדם, זה עולם ומלואו, אבל יחסית, אורן אבמן, מגד 12 ברעיון, אומר, נתתי הנחיה לרבנות, לרב הגדודי, לשלישות, להכין מסעית קירור, כי חשבתי שיהיו לי כזאת כמות של ההרוגים, אז כשאנחנו מסיימים אחד, התחושה היא הקלה, וחשוב מאוד לזכור את הקרב הזה לקראת התיאור שלנו של הקרב, כי אנחנו לומדים מזה אולי, שיחסית קל להילחם במפה ג'נין, הצד השני לומד איך אנחנו נלחמים. ואנחנו נחטוף את זה, אנחנו נרגיש את זה בקרב השני על הממפי.
יש, וזאת שאלה שאיתה נסיים, יש איזה אתוס פלסטיני מיוחד לג'נין, למחנה הפליטים ג'נין? זאת אומרת, בהיסטוריה שלו, זה מין מחנה, או בכלל האזור הזה של ג'נין, זה...
ג'נין זה אתוס מתמשך. כתבתי מאמר על, או נלך אפילו אחורה, במרד הערבי הגדול, אז עזאדין אל-קסאם פעל באזור ג'נין, הקבר שלו נמצא שם באזור.
הוא נהרג ליד יעבד, לא?
ליד יעבד, אבל הוא מרחה הוא ג'נין, כן. זה היה הסמל של ג'נין. 48, מבצע יצחק, צהל מנסה לכבוש את העיר ג'נין, לא מצליח. נכשל עם כמות עבדות 50 ומשהו הרוגים, חטיבת כרמלי. חטיבת כרמלי בסיוע גדוד 13.
כן, כן.
אומנם זה בגלל הצבא העיראקי, אבל כישלון מוחץ בכיבוש. 67, הקרב בעמק דותן.
בשנות האינתיפאדה הראשונה?
שונה, בשנות האינתיפאדה הראשונה, חוליות של הפנתר השחור, שבעיקר עסקו בגירת חשבונות עם שתפי פעולה. מחנה הפליטים מבוסס על חמולות שלא גורשו, אבל הגיעו, ברחו, כל אחד עם הכינוי שלו למה שקרה ב-48, והפיגועים בשנת 2000, כמעט כל הפיגועים, מגידו, חיפה כמה פעמים, חדרה, זה יוצא מג'נין, מחנה הפליטים ג'נין, כשמחנה הפליטים ג'נין, בניגוד לרוב המקומות האחרים, זה לא חמאס ולא פתח,
ג'יהאד
איסלאמי פלסטיני, ארגון פנאטי, קיצוני, ואת זה גם נרגיש בקרב.
תודה רבה אוהד.
תודה לכם.
תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.